נכון, לא אוהב את הדברים. אומר הכל זה.
ככה הגמרא אומרת את זה. עכשיו, אני לא יודע באיזה רמה, עד כמה, יש בוודאי, יש גם שפעת שזה מת השם. יכול להיות. יכול להיות. אני שואל אותך עכשיו. אני שואל אותך עכשיו. לא, לא, עזוב, עזוב את ההיסטוריה שלנו.
זה הדרך שבו הביאו לך מחלה.
אני עכשיו בכוונה אומר לך, תקשיב. הכנסת את היד שלך לאש ונכוות. בסדר? זה מת השם? לא. אתה מטומטם שנכוות. אדם רץ לי באמצע הכביש, בא המכונית, הורג אותו. זה מת השם?
כן.
מה פתאום?
מה לא?
מה פתאום?
כן,
אדם שהתאבד, זה מת השם, אז מה אלוהים מענס אותו? אדם כזה לא יושבים עליו שבעה, ייכנס לגיהני גיהנם על זה שהוא נטל את נפשיו, אז מה רוצים? אם זה מת השם, מה השם רוצים? לא, לא, זה לא, לא פתאום, זה בחירה שלו לגמרי. אם מישהו אחר עושה את זה, זה גאינו, תוספת, כמו שאמרנו.
זה שהשם ידע מה הוא
יבחר,
זה לא לוקח
על זה. אדם ש... אדם ש... אדם שמישהו אחר רצח אותו. אדם שמישהו אחר רצח אותו, אז אמרנו, זה מתחלק לשניים. הנרצח מת כי הוא היה חייב מיתה, נכון? אלוהים החליט שהוא ימות. אלוהים גלגל את זה שרובן, בבחירה שלו, ירצח את שמעון. בסדר? אתה מחלק את המעשה לשניים. במעשה הזה יש גם השגחה וגם בחירה אנושית. ההשגחה היא ששמעון ירצח, הבחירה שרובן בבחירתו שלו, בשום פנים ואופן אלוהים לא הוליך אותו לזה. אם אלוהים הוליך אותו לזה, מה אתה דן אותו בתור רוצח? בסדר? הוא בחר לרצוח, אלוהים סובב את זה שהרוצח ירצח את הנרצח. בסדר? אבל כשאדם רץ לכביש ומתאבד וקופץ ונהרג, זה מעשה בחירה שלו. בוודאי. לא. מה זה בעת השם? אז מה אתה רוצה ממנו? כמו שמשה אומר, אלוהים יודע שהבן אדם הזה עוד דקה יתאבד. אבל הבן אדם הזה בבחירה שלו נטל את נפשו בכפו והתאבד. אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש. חז"ל אומרים, זה אסור להתאבד. דמכם לנפשותיכם. גם הדם שלכם זה לא בבעלות שלכם. חוץ מי, אומרת הגמרא, חוץ משאול בן קיש. אם אדם מגיע למצב של שאול בן קיש, מותר לו להתאבד. כשהוא ראה את הפלישתים באים לתפוס אותו, רצים לעברו וידעו שהם ישפדו אותו כי הוא מלך ישראל, המלך של האויב, אז הוא כן נפל על החרב ומת. אז במקרה שהוא יודע שבלב אחי העבלים יהרגו אותו, שלום עליכם, ברוך הבא, אז שיהרגו אותו בעינויים ובלב אחי הוא ימות, במקרה כזה מותר להתאבד. בסדר, תלוי לפי העניין, גם זה נכון, אבל תלוי לפי העניין, זה לא במחלה. אדם שמתאבד, זה אין לו חלק לעולם הבא. לא יודע בדיוק כזה, תלוי. כי הנקודה היא שאדם שמתאבד, איך לשון הענו? המאבד עצמו, איך כתוב? המאבד עצמו לדעת. מה זה מאבד עצמו לדעת? מה פירוש עברי? מה פירוש המילה מאבד עצמו לדעת? או לדעת? מה זה? מכירים את הביטוי הזה? בדיוק, בדיוק. על מה יש לאדם גדר של מתאבד? אדם שאיבד עצמו בדעת צלולה. אדם מתוך דעה, מתוך שיקול דעת, הלך ונטל את נפשו, אז דינו כמתאבד, אז לא יושבים עליו שבעה, אז הוא לא, אין לו עולם הבא וכו'. אבל אם אדם איבד עצמו כי הוא שוטה, בסדר? אדם מטומטם שבית משוגעים, שקפץ לרחוב, הוא עשה איזה מעשה של שטות, אדם כזה יש לו עולם הבא. אדם כזה לא עשה את זה מתוך מעשה בחירי, אלא בן אדם מג'נוז, בסדר? עכשיו, משה אומר נכון, שבימינו הפוסקים מקלים, לפחות לעניין השבט שבעה, לעניין אם יש לו עולם הבא, זה לא נוגע אלינו, זה אלוהים ישפוט. שגם אדם נניח שחותך לעצמו את הורידים, ייתכן שתוך כדי, שעד שהוא מדמם ומת, יכול להיות שהוא חוזר בתשובה, שהוא פתאום אומר איזה מטומטם, אני פתאום רואה לאן אני הולך, אז פתאום ברגע האחרון, הדעת הצלולה חוזרת אליו, ואז במקרה כזה יכול להיות שיש פה מעין תשובה, ואז לא דנים אותו כמתאבד. נכון. נכון, יכול להיות. תבין, אני אומר, אני שמעתי פוסק שאומר, מחילה, אדם שנוסע במהירות מופרזת וכתוצאה מזה מת, לא לשבת עליו שבעה. האדם הזה התאבד, ככה הוא מגדיר את זה. לא, יעקב יוסף אומר, זה כמו אדם ששם לעצמו אקדח ברקה. אומר, אתה יודע שאדם נוסע לי על 120 בכביש שיש פה תהום. זהו, אני עם ה-BMW אצליח. ו-80% שאתה תתאבד, הוא אומר, זה דינו מתאבד. עד כדי כך, אני נבהלתי מזה. הוא אומר, עם כל הצער, תגיד לאמא שלו, אל תשבי שבעה, אל תקרעי שום דבר. קדיש כן יגידו על מתאבד, כי זה כפרה. אבל כל דיני שבעה הוא אומר, עד כדי כך, מחפים. אז אני לא יודע אם כל הפוסקים יסכימו למה שהוא אומר. הוא הרבה פעם קיצוני בקביעות שלו. או, יפה. יכול להיות שבדרך, אתה יודע, כשהוא נוחת...
אבל השבעה זה גם בשביל המשפחה, להצטר, להתייחד עם...
זה עוד עניין, זה עוד עניין, נכון. זה עוד עניין. יש מושג של...
זה כמו שמחיים שלה לשבוע ימים להתאחר.
הגמרא אומרת שלאבלות יש שני ממדים.
אבל למה יש לך להנשבל שלהלך?
לאבלות, לאבלות... היא יכולה לשבת ולבכות. לא, תקשיב. ברור, ברור שהיום, ברור שתכלס... תקשיב, תקשיב. תכלס למעשה, תכלס למעשה, כמעט שום פוסק לא מעיז לבוא לבית של אבלים במקרה כזה, להגיד להם, רבותיי, תלכו לעבוד, אתם לא צריכים לשבת שבעה. אף אחד לא מעיז לעשות את זה. מיוחד אם זה לא אנשים דתיים, אז שישבו שבעה וישמעו הרצאות שבוע שלם, בדרך כלל המון פעמים אנשים חילונים שישבו שבעה, משהו קצת קרב אותם ליהדות. אז נו, ולו בקצת זה. אבל השאלה היא, אבלות זה משבצת הלכתית. כוונה היא, זה סטטוס מסוים. על מה תקנו אבלות? על סוג כזה של מוות, על סוג כזה של קרוב וכדומה. על דבר כזה, על אדם כזה, לא תקנו אבלות. הרמב״ם מפליג, הרמב״ם אומר שאם מתו רשעים, קרוביהם לובשים לבנים וחוגגים ושמחים, דכתיב בעבוד רשעים רינה, כך הוא אומר. עד כדי כך, זה לא הרמב״ם, זה ציטוט מהגמרא. אתה לא יכול לאהוב להגיד את זה למשפחה, אתה מבין? אז היא יכולה לבכות בכל הדברים האלה, אבל לבוא להגיד לה שכל הלכות אבלות, אין, חלים במקרה כזה לא. אתה מבין? עכשיו יכול להיות שהוא בדרך מהתהום עד שהוא נפגש למטה בסלע, עד שהוא נהיה איברים מברים, אז הוא כבר חזר בתשובה. עד כל מיני דברים כאלה. אבל בוא נאמר ככה, זה אדם כזה, באמת, אלה פושעים. פעם ראה אנשים איך שהם נוסעים בכביש, פושעים. צריך לקחת להם את הראשון לצמיתות. כן, אתה מבין? אתה רואה, כאילו, אתה בא לך להתאבד? בן אדם בא לו להתאבד, פדל, יש פה תהום, דוח, סע על תוך התהום. אבל למה אתה נוסע מהר ואתה מסכן אנשים אחרים? כשאני רואה את זה, אתה יודע, אני רותח מזה.
אבל הוא
שפיר את הסכנה שצריך להקשיב. כל הפוסקים מקיר אל קיר, גם החרדים הכי גדולים שלא מאמינים במדינה ולא זה, כולם אומרים שמי שלא מציית לחוקי התנועה זה איסור חמור. איסור חמור גובל בשפיכות דמים, זה פשוט. זה common sense, זה לא המצאה של הציונים הכופרים. כל אחד מבין, אם אתה נוסע באדום, והרכב יבוא יתנגש בך, אז לא תעשה את זה. גם זה, כל הדברים האלה. עכשיו, אני לא אגיד שכל מי שחנה לי באדום לבן הוא פושע, למרות שפעמים זה כן יכול להיות. אתה חונה באדום לבן, לפעמים אתה גורם לאוטובוס להיכנס לתחנה בצורה לא זהירה, גם זה יכול לקרות. כן? אבל לא יכול להגיד שזה רוצח. אבל בוודאי שאדם חייב לציית לחוקי התנועה.
רבנו,
כן.
בסופו של דבר, גם
אני מגיד,
זה החצה, אין כמו שם, בסופו של דבר, אחרי שהוא לא גאינו, כפה קיילה, זה יהיה לו על המבא, לא?
תלוי למי.
למי לא יהיה, גם יעשה, עשה מצוות, עשה דברים, מי לא יגבל
שכן, גם אחרי, גם פקילה. יש כאלה שהם מצליחים ל... יש כאלה שהם מצליחים. יש כאלה שמצליחים לאבד את כל העולם הבא שלהם. מה קשור אליך? רון, מה קשור אליך? אתה ככה שאלה. משה רבנו כבר עכשיו פינה לך מקום לידו בגן עדן, אל תדאג. רון מלכה, הלוואי על כולם הגן עדן שלך, תאמין לי, תשכח מכף הקלע, עזוב. אני אומר, לפעמים יש מעשים שאדם עושה שהוא מצגת, מסוגל לאבד את כל העולם הבא שלו. או תוהה על הראשונות, זאת אומרת, אדם שמצטער על מצוות שהוא עשה, חזר בשאלה ומצטער, באותו מהלך של תשובה להפך. מה זה תשובה? תשובה, אדם מצטער על העבירות שהוא עשה, פשט, אפס, כל העבירות נמחק. אותו דבר להפך, אדם שחזר בשאלה, לא מתוך יצר, אלא מתוך כפירה, הוא אומר, מטומטם הייתי שהייתי דוס פעם וכל המצוות שקיימתי, שטיות ואבלים. אחד כזה, כל המצוות שלו נמחקות. מגיע לעולם הבא ריק. אם סתם אדם מתוך יצר אומר, תשמע, אני מבין, תפילין, שבת, אח שלי, נידה, כל זה, אבל קשה לי. בוא חס ושלום, אני מודה להשם שהתפללתי וכל זה, עכשיו כבר אני לא אנו. אחד כזה לא איבד. לא איבד. הוא רשע ויהיה נידון כרשע, אבל את כל המצוות שלו הם עדיין עומדות לזכותו. או אדם, כמו שדברים מסיים, אדם שכפר. אדם שעכשיו נניח קיים הרבה מצוות, אבל יש לו כפירה. יש לו אחד מהדברים שכתובים במשנה בסנהדרין דף צדיק. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. האומר אין תחיית המתים מן התורה, כל הדברים כאלה. זה אדם שהניח תפילין דרבנו תם. אני מכיר אדם כזה. דיברתי איתו פה ושאמר לי, תעזב תחיית המתים, חד דינק. מה השטויות האלה, תחיית המתים? הבן אדם מת, יכול עכשיו לצמוע, לקרום עור בגדים, תעזוב, זה נחמד בשביל הסיפורים. אמרתי לו, אוי ואבוי, השם ירחם עליך, כל המצוות שאתה, לא רק שלא יקום, גם למעלה, כלום. תבין, יש דברים, תבין, יש טעויות פטליות, שזה כמו ללחוץ על האטום. יופי שעכשיו בן אדם, יודע מה, עשה הרבה דברים בחיים. בסדר? בן אדם עשה לך הרבה דברים, אבל חי שלום רצח את אמא שלך. אז יש דברים טוב, אני לא אגיד לו, כל הכבוד, בוא, אבל גם היית, תבין, עשית איקס כזה גדול, שהכל כאילו נמחק. אז יש תופעות, יש כפירות, יש אמונות מסוימות בסיסיות, שאדם אפילו שהוא עושה הרבה מצוות בחיים שלו, אבל הגיע לאיזשהו, לטעות כזאת נוראה באמונה, בכפירה, עכשיו לא יודע להגיד לך, באמת שאני לא יודע להגיד לך, בעולם הבא אם כל מתאבד, באמת אין לו שום דבר, או שבאמת לוקחים בחשבון את העובדה שהבן אדם היה מדוכה, לא היה לו עבודה, אף אחד לא רצה להתחתן איתו, שחקו עליו, היה בשולי החברה, היה לו מחלות, היה לו חובות, יש הרבה הרבה דברים שזה, יכול להיות שזה גם כתוצאה משטויות שהוא עשה. אבל אלוהים ניסה אותו בהרבה ניסיונות שהבן אדם לא עמד, הלך והתאבד, קפץ, רעיד את עצמו. לא יודע. כעיקרון אנחנו מתייחסים לאחד כזה, אם הוא עשה את זה בדעת סלולה, כמאבד עצמו לדעת.
אם
אתה
מתחיל לבוא מזוות, הלכנו. אם אתה מתחיל למזווה אחת, אתה גם מזווה
אחת. מה? כן.
מזווה
גם מזווה אחת. כן. ודאי, אף רשע לא יעשה את זה. אל תהיה טיפש. כבר קיימת פעם מצוות, זה נשמר לך בארנק למעלה. אם אדם עושה עבירות, עושה, אבל שלא, מה שעשה, עשה, שלא יתחרט על זה. טוב, לומדים?
שאלה.
כן.
אמרת על המלאכים שאינם חלק לעולם הבא?
כן.
שגם הגמרא בדלת בקטנה, שבעצם כן יש להם חלק.
נכון.
זה גם תקף לזה שקופים בתחילת הדין שבעצם תכלס, כן יש להם חלק לעולם הבא?
הגמרא לא אמרה על זה. על זה הגמרא לא אמרה, לא זוכר. הגמרא אומרת שירובעם, אחאב, מנשה, דואג, אחיתופל וגחזי, יש להם חלק לעולם הבא. היחיד שנשאר, שאין לו חלק לעולם הבא, זה בלעם, כי כל הרשימה הזאת הם יהודים, חוץ מבלעם שהוא גוי. אז יהודי בנשמה הכי הכי פנימית שלו בסופו של דבר, כן, יכול להיות שבאמת הגמרא רצה להגיד פה גם על השאר, יכול להיות, היא רצה להגיד. הגמרא אומרת את זה יפה, הגמרא אומרת, לא, הגמרא מיד אחר כך ממשיכה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. אז הגמרא שאומרת דורשי רשומות, דורשי רשומות היו אומרים, כולם באים לחיי העולם הבא, דכתיב לי גלעד, לי מנשה, אפרים מעוז ראשי, יהודה מחוקקי, מואב סירחתי, כל מילה ולא מילה שאמרתי, הגמרא עכשיו דורשת את זה על מישהו אחר, בסדר? כן, אף על פי כן, יכול להיות, טוב, יפה, הנה ראיה שיש מקרים שכן, אבל כל אחד מהם בסופו של דבר בפנימיות שלו, היה איזושהי נקודה פנימית שבסוף אחרי צירופים וגיהנום וכל זה, כולם יגיעו. למרות שמנשה החטיא את עם ישראל בצורה מזעזעת וגם דם רב שפך וגם עבודה זרה, כאילו בעבודה זרה ובשפיכות דמים הוא היה רב אומן, עם כל זה רואים, נכון, כשהדליקו את הסיר והתחילו לשרוף אותו, אז הוא דיבר, נכון? דיברנו על זה באריכות. לא, מה זה התפלל להשם? התפלל לאלוהי מואב, אלוהי עמון, אלוהי זה, שכל הפסלים האלה לא ענו לו, אמר כולם אפס, בוא נראה מה הוא שומרים עליו, אלוהי היהודים גם הוא משהו, ואם הוא לא יענה לי עכשיו ולא מציל אותי, גם הוא אפס. ככה. באו המלאכים ואמרו, זה, אתה מקבל את התשובה שזה, אתה איך הוא לועג עליך תוך כזה תפילה. אף על פי כן. איזה אבא רחמן. הוא אמר, מה יגידו? נמצא שאני נועל דלת בפני ינו, בעלי תשובה. חתר לו חתירה, יענו דרך הכביש הראשי, דרך המזכירה, אי אפשר היה להיכנס, המזכירים לא היו מכניסים אותו. אלוהים חתר לו חתירה ככה מתחת לכיסא וקיבל אותו. אתה מבין? אז יש כאלה שנו, מי עוד היה שם? אחאב. אחאב הגמרא אומרת שלמרות שהוא היה רשע מרושע, והוא בא ונתן למלך אשור את הכל, בא אל המלך אשור ואומר לו, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך. אמר לו, אחאב, עד כאן אחי לי. עד כאן, קח כל מה שאתה רוצה. מחמד עיניי על גופתי המתה. שואלת הגמרא, מה זה מחמד עיניך? ספר תורה. תראה, גם הרשע הזה. אחאב אמר לו, על העיני ועל הרס, ייקח כל מה שאתה רוצה. כל אוצרות הזהב שלי תיקח. אתה רוצה ספר תורה? קסיוס בלי, הכרזת מלחמה. בוא נראה. מה שאתה לא תעשה, אני פה על גופתי אתה לא לוקח. תראה איזה עוצמה. איזה עוצמה, מלך רשע מרושע, אבל יהודי. אומר, קח הכל, ספר תורה. אז גמרא אומרת על זה, תראה מה זה. מה זה מלכים רשעים? קל וחומר צדיקים. בסוף, זה הגמרא אומרת, בסוף גם לגלעד, למנשה, גמרא דורשת, מנשה זה מנשה, לגלעד זה אחר שנפל בגלעד, אז על כולם גמרא דורשת שגם הם איכשהו דורשי רשומות, הכוונה היא בין השיטים, כאילו בשורה כתוב, רשמי, בחוק, אתה לא נכנס לעולם הבא, אבל בין לבין, ככה מאחורה גם הם נכנסים, בסדר? טוב.
רגע, רבנו.
אתה יודע שכל מי שבדרך כלל אמרו
רבינו,
יש לו למבל, מי שעושה את זה בטלה, מי שעושה את זה
בויין, הכוונה היא שזה דבר חמור מאוד.
זה לא מנפול, זה חצי מהדור ככה.
כן, אז הגמרא אומרת.
היום חודים גויון, זה היה לבטלה, ובדרך
כלל אמרו, זה איך
לא מנפול.
זה
כמו הדור לא נכון, אמרו
את זה. שפשוט, עבודת זה רק
כדורגל, זה הדורים, זה ככה זה היה, זה עבודת זרה,
מה אתה חושב?
נכון.
אנחנו מסתכלים עליהם, זה עבודת זרה. הרוח.
היום הפריסות, היום הפריסות באינטרנט זה היצר הדור של הדור. לפני 2000 שנה היצר היה עבודה זרה. כל דור, אלוהים מנסו אותם ביצר רע מיוחד לדור. תמיד? שבדור אחר יצחקו עליך, מה זה היצר של רע? בזמננו לא היה שום בעל. נכון, בזמנכם היצר היה, בימינו היצר בית. כל דור צריך למגן את עצמו ולהמציא חיסונים לאותו יצר רע שקיים בדור. אז לכן לא הכוונה היא באמת שבאמת אין לו שום עולם הבא. הכוונה היא שזה דבר חמור מאוד. אבל לא הכוונה שאדם שילבין פעם אחת בחיים שלו את חברו, נגמר הסיפור. מבין? אין לכוונה. כי דברים, הכוונה היא שזה יצור חמור. אפילו יותר מרצח. אפילו יותר מרצח עצמו. אז גם עבודה זרה, תלוי באיזה רמה. אם חזר בתשובה לכל יש פתרון. אבל גם הגמרא אומרת, כל השומר שבת כהלכתה, ובזה אני חוזר להלכות שבת, אפילו עבד עבודה זרה כאנוש, מוחלים לו. עד כזה כך. אפילו מי שעבד עבודה זרה כדור אנוש, אבל מקפיד מאוד בשמירת שבת, אין לך מעלה יותר גבוהה. למה לא? מה הבעיה? אפילו עד כזה כך. כי בסופו של דבר שבת שקולה כנגד עבודה זרה.
בוא?
יכול להיות, כן. אני בתור לקבוע האם לשבת עליו שבעה, אז נגיד שכן, כי שמה חזר בתשובה או משהו כזה. בפועל אני לא יודע אם הוא חזר בתשובה או לא. אם באמת חזר בתשובה ואלוהים יודע, אז כן. תשב אנוש עד דקה, עד דכדוכה של נפש, אפילו בנשימה האחרונה שלו הוא הרהר תשובה בלבד, זהו, יש לו עולם הבא. כמובן שאדם שהרהר תשובה אינו דומה לאדם שחזר בתשובה בגיל 20 וחי את כל החיים שלו בשמירת תורה ומצוות, זה ודאי. אבל הרהר תשובה הכוונה היא שהוא יעבור צירופים ותיקונים בגיהנום, אבל בסופו של דבר על הירור הזה בלבד הוא נוחל נסח, זה לא נתפס. תבין, אתה מהרר איזה תשובה, חבל שחטאתי, היה עדיף שאני אשמור תורה ומצוות, נסח. לא הרהרת את הירור הזה, אפס.
למה זה לא עובר?
מה למה עופר? לא, ודאי שלא, ודאי שלא, ודאי שגם ברמה של הצדקות, בדיוק, להבדיל,
להבדיל.
יש מי שזוכה לשבת בגן עדן מחלקה ראשונה, ליד המכובדים, ויש, אני מדגים את זה, ויש מי שזוכה להיות זבוב בגן עדן. אני מתכוון, זבוב שמטייל בגן עדן, באולם הזה, לצורך העניין. כלומר, גם, בסדר. כלומר, גם בגן עדן, אז יש המון המון דרגות של גילוי שכינה, של ליהנות מזיו השכינה. ודאי שלא אוכלים שם בשר על האש. הכוונה היא אלה דרגות בגילוי שכינה, בדברים גבוהים. אז ודאי שאדם שעבד תורה עד פה, בסדר, אז יהיה לו רמה, הוא ייכנס לגן עדן. אבל יישב בפינה ששם שומעים את הקדוש ברוך הוא בחצי אוזן, אתה מבין? ויש כאלה שישבו בשורה הראשונה. אני מדגים את זה בתור משל. בדיוק, אתה מבין?
אבל יש כזה דבר ששתיים באותה דרגה בדיוק.
יכול להיות, יכול להיות. מחשבתו של חברו, זה משהו אחר. אבל יכול להיות, אני לא יודע.
לא, זה לא מסובך.
יכול להיות, יכול להיות. בדיוק. זה דרגות גבוהות, זה דרגות גבוהות. יכול להיות, יכול להיות. כמו שהסיפורים בגמרא, שחלם בחלום, אתה חלקך יהיה בגן עדן, לידו. כמובן אתם באותה רמה. כלומר, אתם הגעתם לאותם השגות, אתה מבין? איך בדיוק שם וכל זה, אין לנו הבנה, ואל תשאלו יותר מדי, כי אלה דברים שאמרנו המון פעמים, הם מחוץ למסגרת העולם הזה, ומחוץ למסגרת היכולת השיפוט האנושית. לכן אנחנו בשכל שלנו לא מבינים. נכון, כעיקרון, אבל אתם גוררים אותי. אז הגמרא מיד אומרת, כן, שכל הנביאים לא נתנבו אלא לימות המשיח, אבל עולם הבא, עין לא ראתה אלוהים זולתך. מכירים את הגמרא הזאת? כוונה כזאת, שהנביאים במראה הנבואה שחיו בעולם הזה הצליחו לראות מה יהיה ימות משיח, איזה שפע יהיה ואיזה הנהגה ואיש איך משיח ינהיג את כל העולם וכל העמים יהיו כפופים מול עם ישראל. זה אנחנו מצליחים לתפוס. כלומר, נביא גם במדרגת נבואה גבוהה, אבל הוא סוף כל סוף בעולם הזה הוא מצליח לקלוט מה זה ימות משיח. אבל עולם הבא, עין לא ראתה אלוהים זולתך. חוץ ממך אלוהים, שום עין לא הצליחה לראות. כלומר, שום בר דעת, שום אדם שנמצא במגבלות העולם הזה, לא יכול לקלוט ולתפוס מה זה עולם הבא. עכשיו, עולם הבא שם בגמרא, הכוונה היא לתחיית המתים. אבל גם אני מתכוון, הוא מסביר את זה כרגע גם לעולם הנשמות. מה שאנחנו רואים כאן עדן גיהנום, זה נקרא עולם הנשמות. זה לא נקרא עולם הבא. עולם הבא שכתוב בשס, הכוונה היא לתחיית המתים. אחרי שחוזרים. אחרי שהיינו שם וחוזרים. גוף בנשמה שוב, וחיים פה את החיים הנצחיים האלה של תחיית המתים, זה עולם הבא. אבל ימות משיח, זה עדיין עולם הזה. תראו את הרמב״ם בסוף הלכות מלאכים, פרק אחרון, אל ידמה בעצמך שיבוא משיח, זה יהיה משהו מיוחד, אלא עולם כמנהגו נוהג, ומה שכתוב וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, הכל משל, והכוונה שעם ישראל ואומות העולם לא יהיו במלחמה, אבל סוף כל סוף יש שעבוד מלכויות, אבל העולם מתנהג בדרך הטבע. בתחיית המתים, שזה הרבה זמן אחרי ימות משיח, ואל תשאלו אותי כמה, כי הרמב״ם כבר אמר לנו לא לחקור ואנחנו לא יודעים, אחר כך יהיה עילוי, אחרי עילוי שכל העולם הזה יעלה לדרגת עולם הבא. זה הכוונה. העולם הזה יתעלה לדרגת עולם הבא. הרמב"ן אומר, יהיה עולם הבא פה, שיהיה גוף ונשמה לנצח. כלומר, אתה תחזור אורי שטרול במתכונת שלך, גוף ונשמה, אבל הגוף הזה, בנשמה הזאת, יחזיק לנצח. לא, זה יהיה פה כבר. זה יהיה לנצח. הרמב"ן אומר, לכן אנחנו לא מבינים על איזה סיטואציה בדיוק כל נבואה מדברת. אבל בסופו של דבר תחיית המתים, גוף בנשמה חוזרים. הרמב"ן אומר, לנצח. הרמב"ם אומר, לא. גוף בנשמה יהיו חיים ארוכים מאוד. נו, הרמב"ם, מה זה אחר כך? יופי, חייתי 3,000 שנה. ומה אחר כך? אחר כך מה יהיה? עוד פעם מיטה? לא, מסבירים, לא שתהיה מיטה. הנה, פתחי את קברותיכם. פעם אחת האלוהים יפתח את הקבר. אף פעם לא נחזור לקבר עוד פעם. הכוונה היא ש... הגוף יעלה לדרגת נשמה. בסדר? לפי הרמב"ן, לא. לפי הרמב"ן, גוף ונשמה יהיו לנצח. לפי הרמב"ן, יהיה גוף ונשמה, נניח, 20,000 שנה, סתם אני מגזים, ואחר כך הגוף יתעלה למדרגת נשמה. זה מה שקרה אצל משה רבנו. משה רבנו שמת, אמרנו זה עשרות פעמים. חפש באזור הר נבו, לא תמצא שום קבר. שום דבר. תבוא עם שופלים, תהפוך, לא תמצא שום קבר. אז מה הפשט? הפשט הוא שמשה רבנו לא מת. הפשט הוא שמשה רבנו נקבר לעין אדם. אבל לא גופו, לא נקצמן, גופו עלה לדרגת נשמה. מה שיהיה לנו בתחיית המתים. בסדר? זה הכוונה. גופו התעלה להיות כולו רוחני.
כמו אליה, מלכת
מרושת. אוקיי, בסדר.
אם יש חיל,
אין לנו טוב. מה מפחיד? עד שיש לך יותר מדי טוב, אתה אומר מרוב טובה שיהיה כבר... אל תדע. למה, משה, מה הבעיה?
לא,
אתה יודע, לא תחיה בחיים כאלה. חיים כאלה, חיים כאלה, חיים כאלה שהם קצבה. אתה חי בחיים כאלה בדיוק, כשאתה מסוגל, אתה כאילו מקי בשלב מסוים שיש לך יותר מדי, התרגלת. זה נהיה בסטטוס אחר, יהיה לנו ריסט אחר לגמרי, אתה מבין? זה עבוד בצורה אחרת לגמרי. תחשוב, אבא שלך חי כל הזמן, ברוך השם. כל שבת, כל שבועיים אתה בא לבקר אותו, כל הזמן, זהו. לא, לא, לא. בדיוק איך אומר רמב"ם, מה תתעסקו בזה? שמור תורה ומצוות, תעזור לו להגיע מהר, זה התפקיד שלך. חוץ מאלה ששמרו שבמצוות בני נוח, הנקראים חסידי אומות העולם. ואימא, תרנגולת שאכלת בשבת, תקום לתחיית המתים. לא דבר, יהיו כאלה שלא יקומו. חיו חיים 70 שנה, 100 שנה. כן, מתפוררים והופכים להיות אפר תחת רגלי הצדיקים. ויצאו וראו, בפרשה של שבת החודש, ויצאו וראו בפגרי האנשים האלה, כן? בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות. אישם לא תכבה, והיו דרעון לכל בשר. כלומר, היו כאלה שלא ימצרוף אותם בגיהנום, האש לא נכבה. והיו כאלה שזהו, גמרו את התיקון שלהם, וזהו. נכון, אם אני לא מבין גדול בדברים האלה, אל תשאל אותי יותר מדי. בוא נעשה את מה שמוטל עלינו, בסדר? יוסף וברזילי צודק.
האם מוטל להתפלל תפילת נדבה בשבת וביום טוב?
לא, כי אין קורבן נדבה, אז גם אין שבת נדבה, גם אין תפילת נדבה. אז הוא צודק, אם אנחנו רוצים לקרב את המשיח ואת תחיית המתים, לא נעסוק בסיפורים. הרמב״ם כותב שהדברים האלה לא מובילים לשום דבר, הם רק גורמים רבועם לסטיות באמונה. מחילה, אפשר לכבות את הענו? מה שאני אדגים לכם מה זה ילחוד בשביל שבת, אני ממש מפחיד של פה. טוב, בוא נחזור לעניין שלנו. רבע על 12, כן. טוב. בוא נקע במושגים בלכות בישול.
רגע,
אני היה לי סיפור הרבה יותר, לא, זה יתפוס לנו הרבה זמן.
רגע, הרב, תשלומים.
תשלומים בשבת אפשר, אבל נדבה אי אפשר.
רגע, תשלומים זה לא, עכשיו, אני לא התפלתי שעבר זמן של השחרית, ומנחה אני עושה עוד עמידה.
נכון, עמידה הראשונה לשם מנחה.
זה אחד נדבה?
עמידה השנייה לשם
מנחה. זה לא סכנה לשם?
לשם שחרית. תמיד התשלומים היא השנייה.
מה זה לשם? עבר זמן של השחרית, אתה לא יכול...
זה בדיוק החידוש. זה בדיוק החידוש. החידוש הוא שלפעמים... לפעמים התורה ולפעמים חכמים נתנו צ'אנס לאדם לקיים מצווה גם שלא בזמן שלה. מעטות הדוגמאות. בתורה אנחנו מוצאים את זה דוגמה אחת, כמדומני פסח שני. אין סוכה שנייה, נכון? אם עכשיו נזכרת שלא קיים את המצווה סוכה, אתה היום בטבת לא יכול לקיים מצווה סוכה. מה אני אגיד לך? מצטערים, אבל עבר יום ובטל קורבנו. זהו. עכשיו אני אעשה את לולב, זה אפס. התורה אמרה שלגבי פסח, במצווה חשובה ומיוחדת, התורה נתנה צ'אנס שגם ביודלת באייר יש תשלומין למצווה של י"ד בניסן. אמנם בגמרא יש דיון אם זה ממש תשלומין או מצווה חדשה, אבל כעיקרון, זה מין צ'אנס נוסף, מועד ב'. אותו דבר בתפילה, לא בקריאת שמע. אם לא אמרת קריאת שמע הבוקר, אבוד. היום בערב אתה לא יכול להגיד פעמיים. תגיד 10 פעמים, אבל זה לא יתפוס. בתפילה, בגלל המעלה של התפילה ורחמים וכולי, אז יש צ'אנס להשלים תפילת שחרית בזמן של תפילת מנחה. ואז זה ממש כאילו משלים את התפילה. לא לגמרי, כי זה לא תפילה בזמנה, אבל אתה יוצא ידי חובת תפילה. נדבה זה משהו אחר. נדבה זה כשאני לא חייב, ואני, התורה, החכמים באו ואמרו לי, אולי שיתפלל אדם כל היום כולו, יש אפשרות להתפלל גם תפילה נוספת. בסדר? לכן, במקרה שאדם מתלבט, כגון, הרי על מה מתפללים תפילת השלומים? על אדם ששכח, נאנס או שגג. בסדר? אחד מהדוגמאות האלה. אדם שבמזיד לא יתפלל שחרית, לא יכול להתפלל תשלומים. נגמר. עכשיו, אדם שהוא בדיוק, אדם שעכשיו פעילה תופס, אדם שתורס, עצמו יכול להיות שחלק מתלמידי השלוחה לפעמים, חשבים ככה? לא בא לי, לא רוצה. נכון, זה, אין לי חשב, לא רוצה להתפלל. ופתאום ב3, הוא לא יודע מה, הוא שמע שיעור טוב מהרב דניאל ב-12, קיבל איזה ריתחה של יראת שמיים, אמר, יאללה, עכשיו אני אתפלל, ואני מצטער שלא התפללתי בבוקר. בסדר? אבל עכשיו, בזמן התפילה, אדם היה לו מין יצר כזה, לא רוצה להתפלל. אז ייתכן שהוא בגדר מזיד. אם הוא בגדר מזיד, הוא לא יוכל להתפלל תשלומים. לכן, אדם כזה יתנה, בסדר? אבל השאלה היא על תקופת הזמן של התפילה. אם שם היית במזיד, אז אתה כבר לא יכול להשלים את התפילה. לא, זה אמרנו. זה שכח שגע. ולכן, אדם כזה שהוא מסופק אם זה היה מזיד, או לא בא לו, או סתם פתאום כועס על אלוקים חלילה, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, אני אולי מגזים, אבל אני חושב שאני קולע פה לפעמים למציאויות של חבר'ה עוברים, שלפעמים אדם במצב כזה, הוא לא רשע מרושע, אבל לא רוצה להתפלל. תבין, יש לי זמן, אני לא עייף, לא נרדמתי, לא שכחתי, לא שגלתי. סתם לא רוצה להתפלל, מכל מיני סיבות. כי החברה עזרה אותי, כי לא יודע, נתתי לאלוהים, אני חושב פרס, והשבוע השקעתי בלימוד, וכאילו חס ושלום אלוקים דפק אותי. פתאום זה קרה לי, ופתאום זה לא הלך לי, ופתאום הפסדתי 1,000 שקל, וכל מיני חבר'ה בגיל 20 עדיין, בנקודות האלה, לא מבינים הרבה באמונה, ובכל מיני ניסיונות, ולפעמים מגיעים לאחד ועוד אחד מאוד עקום. התהליך קבלת ההחלטות שלו והסקת המסקנות שלהם מאוד מעוותת, והם חושבים שזה כספומט, שאם נתתי עכשיו משהו טוב ואלוהים במקום צריך לענות לי, ולא מבינים שגבהו מחשבותיו ומחשבותינו. אז אדם כזה יתנה ויגיד, אם באמת הייתי בגדר של שוגג, ואז אני חייב בתפילה של תשלומים, זו תפילה הזאת לתשלומים. ואם לא, כי הייתי מזיד, אף על פי כן אני מצטער ואני רוצה ככה לחפר על זה, אני מתפלל את התפילה השנייה בתורת נדבה. שבת לא, שבת אי אפשר. ואז מה זה תורת נדבה? מיד תכף אני אגיע לשבת, ואז הוא יוסיף איזה משהו, יחדש איזה משהו. בסדר? נניח ברפאנו, הוא יתפלל על איזה דודה שהוא לא יתפלל בתפילה הקודמת, שהיא במצב לא טוב. בסדר? יוסיף, לא צריך בכל ברכה, אבל יוסיף בנדבה איזושהי בקשה באחד מהברכות, רצוי בשמוע קולנו הכי טוב. בשבת אין אפשרות לעשות את זה. בסדר? בשבת אתה הרבה יותר מסובך, כי בשבת רואים ואין קורבן נדבה בשבת, והתפילות הן במקום הקורבנות, ממילא גם אני לא יכול להתפלל תפילת נדבה בשבת. אז רק אם זה ודאי תשלומי, אני יכול, אם לא, אני לא יכול. זה לא מזיד, לא, זה לא מזיד.
אם אתה ראשון בארבע, במזיד, לא, אולי אני
לקום. עדיין, אדם שהלך לישון בארבע, אדם שהלך לישון בארבע, ואז קם ביום שבת, בשעה אחת בצהריים, אני אגיד לו במנחה להתפלל פעמיים. תשלומי לשחרר. זה לא מזיד. מזיד זו רשעות. מזיד זו רשעות. הבנת? אורי, במזיד זו רשעות. פה אין פה רשעות. יש פה התעפסות. התעפסות, זרקנות כזאת. אני הולך לישון, אבל עוד מעט זמן שחרית. אז לא, אני עכשיו הולך לישון. ואז כשאני ב-11 בצהריים ככה מקורבל בסמיכה, לא בא לי לקום. אני לא אומר שזה שוגג חלק, אבל אני לא הייתי מגדיר את זה כמזיד.
אבל שלוש פעמים, לא מנחה מוסף לשחרר.
כן, כן, רק השחרית היא, השחרית היא תשלומי. מוסף היא לא תשלומי. מוסף הזמן שלה כל היום. זה לא תשלומי. מוסף, נכון, נכון. מנחה, שחרית, אני חושב, אז מוסף. אני
חושב.
כן, מנחה, מוסף. מוסף כל היום זמנה.
כן,
זה לא תשלומי. הבנתם?
מוסף אחרי מנחה?
כן. אדם בארבע אחרי צהריים נזכר שהוא לא התפלל מוסף, הוא לא מתפלל מוסף עכשיו בתור תשלומים, הוא מתפלל מוסף. כי זה הזמן של הזמנה כל היום. אלא מה, זה ודאי לא הולכת חילה. זה פשוט שזה לא הולכת חילה. תמיד? רק אם אדם חולה או משהו כזה, קרה לי פעם אחת שהתפללתי מוסף בארבע, משהו כזה. כי גם הייתי אחרי ניתוח והיה לי בעיות בבטן, והבטן לא הייתה נקייה, אז היה לי חשב שאני לא יכול להתפלל. אז דחיתי כמה עד לרגע האחרון, שאיכשהו הרגשתי נקי ואז התפללתי. אבל כעיקרון למה, אם אתה מתפלל יחיד, תפלל שחרית ומוסף בעשר, חד ושתיים, לא לחכות. היא נקרא פושע, אם הוא מחכה אחרי אחד בתהריים, נקרא פושע. כן, כן, חכה למנחה. תתחילה, תתפלל בציבור, לכן אם המניין שלך הוא בשלוש וחצי בשבת, אז תתפלל מנחה ראשונה, אחר כך ששחרית ומוסף. מוסף ושחרית, אני לא סגור על זה. אם אתה קם ב-12, אז שוב, אל תתפלל לי עכשיו מנחה כפולה, למה? יש לך מצווה להתפלל גם בציבור, אז תחכה עם זה עד שיש לך, הכי כדאי אם יש לך מניין באותו זמן. בסדר? תתפלל בה, אבל בציבור. בסדר? אם אדם אומר, תשמע מה, עד אז אני לא אוכל ולא זה, אז תתפלל ביחיד. אבל תתחילה בציבור, עד עשית טעות אחת. ולא התפללת בשחרית במניין, עושה תתפלל במניין.
בסדר? הנוסח של התפילה
שביפת, נכון? הנוסח הוא לתפילה שבה אתה נמצא עכשיו. בסדר? למדתם את זה כולכם. אדם שלא התפלל מנחה של שבת, מוצאי שבת הוא נזכר שהוא לא יתפלל מנחה, מתפלל במוצאי שבת ערבית פעמיים, עם אתה חונן והשיבנו וכל זה. רק שאת ההבדלה הוא אומר רק בראשונה. אתה חוננתן הוא אומר בראשונה ולא בשנייה. אבל הוא אומר אותו דבר ביום שישי. אדם שלא יתפלל מנחה ביום שישי, ונזכר בליל שבת, מתפלל בליל שבת, שתיים של אתה קידשת, וברוך אתה השם קדש השבת. למרות שהוא כאילו פספס 12 ברכות. מנחה של יום שישי, אם שכחת, בליל שבת אתה מתפלל שתיים של שבת, כי הכלל הוא האורח כפוף לבעל הבית. תמיד האורח יקבל את הכללים של בעל הבית. מי בעל הבית עכשיו? ערבית של שבת היא בעלת הבית, זה הזמן שלה, אז מנחה שהיא תשלומין, היא מקבלת את הכללים של ערבית של שבת, ולכן אתה תתפלל שתיים של שבת.
יום אחד ראש חודש, יום אחד
הזה אין
ראש חודש.
יפה, פה הדיון הפוסקי, מה קורה? מה קורה אם מישהו במנחה של ראש חודש שכח, יעלה ויבוא? מה עושה? חוזר ומתפלל, נכון? במקום. שכח, יצא ראש חודש, עכשיו ערבית, ערבית של בית לחודש. עכשיו בערבית של בית לחודש, לא אומרים יעלה ויבוא. מה אני אגיד לו?
בלי.
לכאורה תתפלל או לא תתפלל?
תשלומלת.
למה? לכאורה למה? אני התפללתי מנחה, מה היה חסר לי? היעלה ויבוא. אבל עכשיו לא לכן אני לא יכול להגיד יעלה ויבוא. מה אני מסכן בכך שאני משלים את התפילה הזאת? די זו, הבנתם את היסוד? לא מדובר על אדם ששכח להתפלל מנחה. האדם התפלל מנחה, רק שכח יעלה ויבוא. אז אם פתאום בשלח ציבור אומר יעלה ווי, לא אמרתי יעלה ווי, יתפלל עוד פעם. אבל אם אדם כבר עבר הזמן ויצא ראש חודש, עכשיו מנחה הוא יתפלל, רק את החיסרון, היה פה חיסרון של יעלה ויבוא. אז עכשיו, אם הלילה הבא הוא גם ראש חודש, הוא יום שני של ראש חודש, בסדר? תגיד פעמיים, ערבית אם יעלה ויבוא. אבל, רגע, אני מתבסביר, אבל אדם, זה בדיוק הנקודה, זה הלשון המוזניים. אבל אם אדם כזה כבר יצא ראש חודש, הוא אומר, רגע, מה תועלת שאני עכשיו אתפלל סתם ערבית, בלי יעלה ויבוא? הרי אני לא יכול להגיד יעלה ורובו ביום שהוא לא ראש חודש. מה יסוד המחלוקת פה? זו מחלוקת בראשונים, מובא בתוספות, מובא בתוספות בברכות, דף כבר, כב זין, כמדומני.
זה דורא,
עמוד ב', נכון.
שאולת
היה
חמה. יפה, זו השאלה. אדם שהיה לו חיסרון בתפילה, האם נחשב כאילו הוא לא התפלל בכלל, כן? או שמה נגיד, הוא התפלל רק היה פה חיסרון. מה נפקא מינה? אם אני אומר שהוא לא התפלל בכלל, זה כאילו אדם שלא התפלל, מנחה, אז בערבית התפלל פעמיים. לא התפללת מנחה. אבל אם, נכון? כי לא התפללת. אבל אם אני אומר, לא, הוא התפלל, רק היה פה חיסרון. חיסרון מהותי. עובדה שאני מצריך אותו לחזור. אבל חיסרון, זה לא אפס. לכן, אם החיסרון הזה הוא חיסר בהתחלה, ועכשיו כביכול אני לא יכול להשלים אותו, אז מה התועלת? זה מחלוקת עצומה בראשונים. הגיע עד הפוסקים. שולחן ערוך כותב להיזהר בדבר הזה.
כן?
יש פה מחלוקת באיך לתפוס בשורש הם חולקים בנקודה שאמרנו הפוסקים הסבירו מה ההיגיון שעומד מאחורי כל דעה
בסדר, את ההיגיון הבנתי עכשיו השאלה בן אדם שעשה מנחה בראש חודש ושכחי עלי ויבוא יצא ידי חובת מנחה או לא?
לא, לא, אבל השאלה מה זה לא יצא? אפשר להגיד לא יצא כי הצירה שלו אפס ואפשר להגיד שהתפילה שלו הוא לא יצא כי הוא חסר חיסרון מהותי. בסדר? אבל זה לא אומר שהיא אפס. לא, צריך לחזור. אם עדיין לא שקע חמה, והוא שואל את הרב, הרב יגיד לו, תחזור להתפלל. אז זה הוויכוח. לכן תכלס למסקנה, אומר מרן, תחזור בתורת נדבה. כוונה היא תתנה, מיד. בסדר? תגיד, זה ההלכה שאנחנו מדברים עליה?
מנחה מוסף שחרית.
מצוין. אז כמו שאמרת, יפה מאוד. אז לגבי הדין הזה, אומר מרן, תתנה. בסדר? מרן אומר תתנה. הכוונה היא תבוא ותגיד, תתפלל ערבית פעמיים, אבל תגיד, אם אני חייב, זה בתורת תשלומין. ואם אני לא חייב, בתורת נדבה ותחדש במשהו, מכיוון שזה ספק. בסדר? ואז בשבת אתה בפלונטר. בשבת אתה פלונטר. כלומר, אם חל ראש חודש ביום שישי, ובשבת אין ראש חודש. בסדר? והתפללת מנחה, מה שקרה לי, התפללת מנחה של יום שישי בלי העלב יבוא. ונזכרת אחרי שנכנס, כי המנהג שלי תמיד שאני גומר מנחה, אני אומר, הרי אני מקבל עלי שבת קודש, לפני שהגיע השקיעה, ואז פספסתי את המצוות הכנסת שבת, מקבלת שבת. אז לא, קיבלתי כבר שבת, ופתאום נזכרתי שלא אמרתי העלב יבוא. כן? כשהחזן אומר את ה... כן? אז פתאום נזכרתי שלא אמרתי.
לא, לא, לא.
אז עכשיו נכנסה שבת, אבל שבת היא כבר לא ראש חודש. עכשיו, לפי, אם באמת הייתי אומר, לא התפללת יעלה ויבוא, זה אפס. אם זה אפס, תתפלל ערבית של שבת שתיים, אבל מכיוון שאמרנו שיש מחלוקת גדולה בראשונים, איך לתפוס את זה, וסיכמנו למעשה שזה נדבה, לכן ביום חול, אם ליל בית של ראש חודש הוא יום חול, אין בעיה, אבל כמו שזה שבת, זה בעיה. לכן, מה תעשה? תלך לחזן ותבקש ממנו. כשאתה אומר, את תפילת מעין שבע, תכוון עליי. כי הרי מעין שבע היא מעין חזרת השבת, נכון? אז כשאתה אומר את המעין שבע, תכוון עליי להוציא אותי
גם.
גם בחצי, נכון. באותה שבת הייתי חזן.
כן?
כן. עלו אותי להיות חזן, ואז אני אומר, רגע, בדיוק תוך כדי שאני, איזה תפילה, לא כיוונתי כלום. תוך כדי הלחש, אני אומר, רגע, אולי המעין שבע יתפוס לי כפתרון על הענו. אולי כן, אולי לא, אם אני יכול להתנות, אני חזן. בסדר, אין בעיה. גם להוציא את הציבור, אבל גם לכוון על עצמי אם אני חזן. אמרתי לך, אמרתי לך, זה היה בסדר. זה היה שלא היה בסדר. מה?
אתה מכוון על בנך, זה בעייתי.
כן, זה השאלה. זה השאלה. זה הנקודה. הועיל והיא סוף כל סוף גם מעין תפילת שבת, אתה בדיעבד יכול לכוון עליה. וזה המסקנה. המסקנה היא שזה מה שיעצה וזה הכל. בסדר?
בשבת גם לא.
במקרה ש... התפלל מנחה, רק לא אמר, יעלה ויבוא על זה. אם הוא לא יתפלל מנחה, אז נתפלל ערבית שתיים, אין שאלה. גם אז, כן. גם אז יצא במעין שבע, אם הוא חזן. אם הוא לא חזן, אז שיתפלל עוד פעם ערבית. אם הוא חזן, שיצא במעין שבע שלו. טוב, יופי, נשאר לנו דקה, אפשר להתחיל את השיעור.
למה, אתמנו
שבת, מה זה היה
פה? תאימו אותם משיעור. טוב, נו, עוד שאלה ונגמור את השיעור. אחרי צהריים אתם רוצים להמשיך? אחרי צהריים אתם רוצים שנמשיך בהלכות ברכות?
אני לא יודע אם אני אהיה פה.
בשיעור של שתיים, של שלוש. שיעור מעניין היום. שיעור אחרון, בשלוש.
הרב, איזו מצווה מקיים האדם שאוכל לאור הנרות?
שאוכל לאור הנרות? מה, בליל שבת?
באיזה מה?
איזה מצווה אדם מקיים שאוכל לאור הנרות?
עונת שבת, לא? עונת שבת. אתה בוחן אותי, זה עם תשובות בצד. טוב, כיוון דעת על ידה נעימה במילתא. כן, ככה לשון הגמרא בהרבה מקומות. כיוון שכבר שאלתם, אז נענה כמה מילים בנושא הזה. יש שתי הלכות. שתי דינים מדברי קבלה. מה זה דברי קבלה? דברי קבלה זה דברי נביאים. בסדר? אם תשיב משבת, רגליך עשות חפציך ביום קודשי וקראת על השבת, עונג, לקדוש השם מכובד. דרשו חז"ל שיש מצוות עונג שבת ויש מצוות כבוד שבת. שתי מצוות, הרמב״ם מלכות שבת מסיים בזה.
מה זה צריך להגיד תשיב משבת
רגליך? תשיב זה תמנע את רגליך מללכת. תשב כאילו. בסדר? אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, כל מילה נדרשת בגמרא. עשות חפציך, חפציך אסורים, חפצי שמיים מותרים, מסכת שבת. יש הרבה הלכות, כן? ודבר דבר, אסור לדבר דיבורך בחול. כן, שבת רגליך, לא על יהילוכך בחול, כי הילוכך בשבת. אמרתי לך, אם תשיב משבת רגליך, כוונה, אם אתה תמנע את רגליך, תשיב אותה, תשיב אותה, תושיב אותה וגם תשיב אותה, תחזיר אותה מללכת. כי שבת לא מתחילים להסתובב. אם תשיב משבת רגליך, כן, וגם תשיב את עשות חפציך, כאילו תמנע את עשות חפציך ביום קודשי, וקראת על השבת עונד, לקדוש השם מכובד, אז תתענג על השם וירכבתיך על במותי ארץ ואכלתיך נחלות יעקב אביך, כפי השם דיבר. דווקא נחלת יעקב שהוא ללא גבולים. כן? כל המענג את השבת זוכה לנחלה בלי מצרים. נחלת יעקב כתוב. לא נחלת יצחק. כי יעקב הוא פרץ הים מבקד מהלואים נתן לו ברכה בלי גבול. זה לא כמו אברהם ויצחק. אז אתה תזכה לדבר הזה. אז יש, אז הרמב״ם בפרק למד מלכות שבת הפרק האחרון אומר שיש שתי מצוות. יש מצוות עונג שבת ויש מצוות כבוד שבת. מה ההבדל ביניהם?
כבוד שבת זה מצוות.
מה זה כבוד שבת ומה זה עונג שבת?
עונג זה לתמוך.
זה עונג? ומה זה כבוד?
עונג זה חובה.
לא, מה מצווה? יש פה מצוות כבוד שבת. מה המצווה?
לכבד בדברים.
מה?
בדברי תורה, בדברי מעדנים.
לכבד בדברים? אתה מתבלבל עם זוכרו בדברים. קידוש, מצוות הקידוש, רון, זכור את יום השבת דקת שור, זוכרו בדברים. הזיכרון צריך להיות לא רק במחשבה, אלא גם בדברים.
מה? כבוד שבת זה לא ללכת, גם יום לצאת, לא לעשות.
מה עוד? אתה מדבר את זה בצורה השלילית, על דרך השלילה, לא לעשות ולא לעשות. אבל יש גם כבוד שבת שאני כן עושה, בצורה חיובית.
נו.
לא, זה כבוד שבת, להתפלל. קידוש זה זיכרון שבת, זכור. אגב, אפשר לקיים את מצוות זכור את יום השבת לקדשו כל יום. כוונו על זה. אתם אומרים, היום, יום, שלישי, חמישי בשבת, אתה מקיים מצוות עשה של זוכר, כן? אתה מצוות עליך לזכור אותו. למה?
לא נגיד היום בשבת.
למה? בסדר, הספרדים לא אומרים את הפסקה הזאת, לא משנה, אבל יש מצווה לזכור כל יום, כל השבוע, כמו שהילל היה שמה יעשה. כבוד שבת, כבוד שבת זה בגד יפה, מלבוש יפה, מפה נקייה, בית מסודר, זה כבוד שבת. עונג שבת, ואוכל, להתענג, זה גם רוחני, אבל פה דיבר על גשמי. אדם מצווה לענג את השבת במאכל ובמשתה, וכבוד שבת זה לדאוג שהשבת תהיה מכובדת. לכן מצוות כבוד שבת יותר באה לידי ביטוי ביום שישי. לדאוג שהבית נקי, מסודר, להכין את כל הדברים, לגייס את הבגדים. תתכוונו, יש לכם פה מצווה מדברי קבלה. אתם מקיים מדברי ישעיהו הנביא, אתם מקיים מצוות כבוד שבת, כי אתם עובדים. ועונג שבת זה בתוך כדי השבת, לאכול וליהנות מהשבת ולא לראות שאין סתירה בין חומר לרוח. גם כשאדם נהנה ברוח, בגשמיות שלו זה רוחני. אז אדם ביום שישי צריך לכוון על הדבר הזה. היה איזה אדם, איזה אברך, מיד. היה זה אברך שכשהיה, אומר הרב, אתה לא יודע, אני ברוך השם מאוד מקיים מצוות כיבוד שבת. אני כל פעם, על כל דבר שאני חותך את העוף וחותך את הסלט ושותה את הבית, אומר לכבוד שבת, לכבוד שבת. כן, אומר את זה. אני מנסה לקיים את המצווה הזו, אומר לו, מה עם עוד מצווה של ואהבת לרעך כמוך, למה על זה אתה לא חושב? על זה שאתה עוזר לאשתך? תפסיקו לחשוב, קעקע אותו. תפסיקו אתם הדוסים האלה, כלומר לחשוב על המצוות. תחשוב גם על הדברים הפשוטים, מצוין, תחשוב על כבוד שבת. אבל תחשוב שאתה עוזר לאשתך, מסכנה נופלת מהרגליים, היא צריכה לגדל 5 ילדים, ועוד להעניק, ולהחליף טיטולים, ולשטוף את הבית, וגם לגהץ, ועוד לבשל. ואתה בא, אתה בא כמו איזה פרנג'י יוצא, בא נדע מה מהעבודה שלך עם הפלאפון והמיס כמו מלך, מנהל את כל העולם, והבית לא מוזיז אצבע. אז ברגע שאתה בא ועוזר לאשתך, אין לי שום בעיה שתכוון למצוות של בן אדם למקום. אבל גם תכוון, וזה לא פחות חשוב, מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, רעך זו רעייתך. אז כל פעם לא לחשוב רק על המצוות הגבוהות האלה, גם הדברים הפשוטים האלה, להסתכל, לפזול ימינה ושמאלה. אם אדם זקוק לאיזה משהו ואתה עוזר לו, קיימת מצווה גדולה מאוד. נכון שאולי באותו זמן יכלת, לא יודע מה, להתפלל על פי הכוונות הרשש. וקיימת איזה מצווה מאוד פשוטה, כמו לקחת טרמפ איזה מישהו, אבל הדברים האלה לא פחות חשובים. הרחתי, כן דניאל. נכון, גם. נכון, נכון, זה נכון. אבל חילקו את זה בצורה הזאת, לכבוד שבת ולעונג שבת. עיין פרק למד ברמב"ם ומחלק את זה. עונג שבת.
עונג שבת?
כן, תנהנה לאור. היום יש לנו עונג הרבה יותר באור של החשמל, נכון. אבל בזמנם...
היום שיש לנו אור, מה העניין הזה?
בכל אופן, בכל אופן יש מעלה. יש מעלה, יש מעלה, כי יש סגולה, זה מצווה, זה חפץ של מצווה. בסדר? לכן יש עניין שאישה תחבא את האור בסלון, תדליק את הנרות ואז תדליק את האור. בסדר? לאלה שלא מקבלות שבת בהדלקה. מה את מדליקה לי נרות שכבר כל הבית מואר? מה עשית? את ברכת להדליק נר של שבת ובלב אחי יש אור. אז לכן יש עניין, תחבי את האור, תדליקי את הנרות, תכווני בברכה שלך על הנרות ועל האור, ואז תבואי ותדליקי את האור. ואז יוצא שכאילו כשהדלקת וברכת, הבית היה חשוך ועשית אור. בסדר? אבל כשהאור מואר כבר בלב אחי, אז כאילו מה עשית? יש, יש מצווה, אשכנזיות ככה נוהגות. האישה? תחליט מתי שהיא רוצה, רק שיהיה בזמן. בסדר? היא לא חייבת בהדלקה, היא יכולה נניח פתאום איזה מלאכה או שתיים שהיא עוד שכחה לעשות, ואז כשהיא מקסימום או 10 דקות לפני השקיעה לא יאוחר, אמרתי לכם את זה, לא לגלוש ל-5-6 דקות לפני השקיעה, לא לעשות את זה. אז בטעות עלולים לחלל שבת. מקסימום 10 דקות יענו אחרי התפירה שהיא שמעה, שזה 10 דקות לפני השקיעה, תגיד הרי אני מקבלת עלי שבת קודש, אחרי שאת התקלח, תתאפרת, סידרת את הכל, עשית לך כל מה שאת רגילה לעשות, תבואי ותדעת שסיימת את כל המלאכות, תקבלי שבת.
אז אי קבלה זה כל השנה?
לא, לא, מספיק אי קבלה בהתניה על הדלקת נרות זה כל השנה.
אז רגע, עכשיו נקבלתי שבת
עם החינה, אל תעשה את זה. אם לא התפללת מנחה, אתה מקבל שבת. התפללת מנחה מוקדם, קבל שבת. יש צדיקים כאלה, מגיעים מוקדם, כבר התפללו מנחה, אומרים, הרי אני מקבל על שבת קודש, יושבים, מעין עולם הבא, שיר השירים בנחת, לומדים, זה אין שום בעיה. אבל אם לא התפללת מנחה, אל תקבל.
בדיוק, עכשיו איזה
פעם חצלת את הילדים. אמרתי, אמרתי לשים בנו.
אני
צריך להשקיע שאני לא את השבת. חכה כבר לזה.
כתוב
בעניין וכתוב חברה, ארבע ברבע שבת? לא, לא בשקיעה. שקיעה 4.35, תשתדל לא יאוחר מ-4.25.
לא, אני עוד עכשיו, נמצא שבת, אמרו
ברבע. אז הכי טוב לקבל בזמן. הכי טוב בזמן, בסדר? הכי טוב בזמן. אבל אם אתה תקבל ב-4 ורבע, ואתה בדרך לבית כנסת ועוד לא התפללת מנחה, זה גרוע מאוד. לא תוכל להתפלל מנחה. איך להתפלל מנחה של יום שישי כבר קיבלת שבת?
בדרך גם זה נשמע...
ברוב ערי הארץ, קבלת שבת 20 דקות לפני השקיעה. חוץ מירושלים שזה 4. לא, אמרתי 10 דקות. בסדר? כי אז הוא גולש לשקיעה וזה עוון פלילי. וזה מצוי, חבל לכם על הזמן. חברים טובים, אני פה בשלוחה רואה אנשים. לא, הכל דוגמה, הכל מקום. אני רואה... משה, שנייה אחת. מי שפה בשלוחה, במציאות בשבתות שלוחה פה, אנחנו מתפללים מנחה די מאוחר. מתפללים די מאוחר. ואני רואה אנשים שמעוד בדרך למקלחת, שידעו שהם חלילים שבת. שידעו שעד שהם יוצאים מהמקלחת ומתארגנים ומסתרקים, כבר שקעה השמש, וזה ספק חלילים שבת. אז לכן מאוד מאוד צריך להיזהר בדבר הזה. משום מה אנשים חושבים שתמיד כשמתחילים את מנחה וזה, יש להם בראש עוד 20 דקות, 20 דקות. 20 דקות ממה? 20 דקות זה נניח מהצפירה, וגם אמרתי לא 20 דקות, כי 20 דקות זה כבר שקיעה, זה כבר הגבול. בסדר? אז אם כבר בלב אחי מתחילים 10 דקות אחרי הצפירה, והוא חוזר שעוד לא עוד 20 דקות, והוא רחום יכפר עבורו.